טוב, בוקר טוב. בוקר טוב, ברוכות הבאות, ברוכות הנמצאות. הזמן קצר, המלאכה מרובה. אמרתי, הזמן קצר והמלאכה מרובה, והפעלות, אני רואה חרוצות מאוד, ברוך השם. אז נתחיל בנושא שלנו. יש קונה עולמו בשעה אחת, אפילו ברגע אחד, ולאו דווקא בנסיבות, כמו שכולנו מכירים, הסיפור של רבי אלעזר בן דורדיה, של מהפכות וכדומה. ומה שאנחנו ננסה להתבונן יחד במהלך הלימוד שלנו, זה לראות אולי שתי הדרכות של חז"ל, איך אנחנו יכולים להשיג את התשובה ואת קרבת השם בצורה מדויקת יותר, אולי אפילו באופן של קיצור דרך. ונצא לדרך, אז נראה שתי דרכים. הדרך הראשונה מונח בדף לפניכם, אני מקווה שהדפים יגיעו לכולם. אז העצה הראשונה זה לפתוח דף חדש. טבע האדם שבמהלך החיים שלו הוא עובר כל מיני חוויות, כל מיני דברים שבעצם הוא הולך איתם, וכך באמת זה הגיוני שאנחנו יודעים שדווקא מתוך מבט רוחני על החיים, אז הממד של הזמן הוא לא חולף. זאת אומרת, אין עבר, הווה ועתיד בממד הרוחני, אלא הזמן קיים, כי זוכר כל הנשכחות עתה. זאת אומרת, אנחנו מבחינתנו יודעים שהמציאות הווה כאן ועכשיו, גם מה שעשיתי לפני 10 שנים. אמנם, הידיעה הזו יכולה להיות ידיעה מתסכלת, וידיעה שהיא מאוד מקשה על הדרך לפרוץ קדימה. ולכן, באים חז"ל ואומרים, כן, ופה נראה מתוך דף המקורות, מקור אחד של הרב קוק ומקור אחד של רבי נחמן, שישנה הדרכה שבאה ואומרת לאדם, אל תסתכל אחורה, תסתכל קדימה. תסתכל מבט אופטימי, מבט ורוד, מבט נקי על העתיד, אחר כך תתרסק עם העבר. אנחנו לא בורחים מהעבר, אבל אנחנו בהחלט לא שוקעים בו. ולכן כותב הרב קוק במקור הראשון שלפניכם, באורות התשובה פרק י' ג', יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של האבא. ובתחילה לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דבר העבר. נקרא את כל הפסקה. כי יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ימצא מניעות רבות, ויהיו דרכי התשובה בקרבת השם קשים לפניו. אבל באותו עסוק באמת לתקן את מעשיו, הדבר מובטח שאז יעזרו מן השמיים גם כן על תקנת העבר. אז בואו נחזור על המשפט המודגש. יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של האבא. זה לא מה שמלמדים אותנו לכאורה. כל הזמן אנחנו יודעים, מכירים את דברי הרמב״ם באורות התשובה פרק ב', שכותב שיש תהליך של תשובה מורכב, כן, שיש לו כמה וכמה חלקים. צריך לעזוב את החטא, צריך להתחרט עליו, צריך לקבל העתיד, צריך להתוודות, ואז מגיעים לאיזושהי מציאות אופטימית יותר, טובה יותר. ופה אומר לנו הרב קוק, יסוד התשובה לעולם צריך להיות מונח על התיקון של האבא. זאת אומרת, ברור לחלוטין, קודם כל בהבנה שהיא נכונה גם אם אני עוסק בעבר, בהבנה שהמגמה היא העתיד, כמובן. הרי גם כשאנחנו עושים תשובה על העבר ומפרקים לגורמים ושמים על השולחן את החטא ומשתדלים להתמודד איתו בצורה נכונה, עניינית, המטרה היא לא להמשיך ולהתקשקש בתוך החטא, אלא להמשיך קדימה. אז זה ודאי הבנה נכונה מצד המגמה, אבל פה הרב קוק בא ואומר גם כעצה מעשית, שיסוד התיקון צריך להיות מונח על התיקון של להבא. זאת אומרת, אם אני עכשיו בא ורוצה לעשות איזשהו שינוי, איזשהו תהליך פנימי רוחני עם עצמי, זה חייב להיות עם מבט קדימה. זה חייב להיות עם הבנה שבעצם אני עכשיו מתחיל דף חדש לגמרי. החודש, השבוע, היום, ואפילו הרגע. זאת אומרת, אני לוקח את הזמן ואני אומר לעצמי, כל אחד בהתאם לכוחות הנפש שלו. אני חושב שככל שאדם גדול יותר, הוא מסוגל לפרק לגורמים עד כדי הרגע. כמו שחזל אומר, לא חזל, זה פסוק, כתוב לרגעים תבחננו. זאת אומרת, המבחן של האדם הוא רגע, רגע. או כמו שבעלי המוסר אומרים, בכל רגע של חיים נתון, כן, סוד החיים. חיים או מוות, בכל רגע נתון. זאת אומרת, זה איזשהו מתח מאוד מאוד גבוה, שדורש מהאדם, וגם מאפשר כמובן לאדם, לבוא למקום כזה שבו הוא יכול לומר לעצמו, מה שהיה הוא לא שיהיה. אני מתחיל עכשיו רגע חדש, יום חדש, שבוע חדש. כל אחד מאיתנו ייקח איזשהו מעגל של זמן, שהוא יכול להתחבר אליו, הוא יותר מציאותי מבחינתו, יום חדש, שבוע חדש, חודש חדש, אבל ודאי איזושהי אמירה שאני לוקח את הזמן ובהחלט רואה מעגל חדש לגמרי, איזושהי תחושה פנימית אמיתית. זה לא עבודה בעיניים, אלא זו מציאות לאשורה, שבה אנחנו כל רגע, זה רגע חדש לגמרי, זה לא מה שהיה, זה מציאות חדשה לגמרי. ואם נפנים את זה, ויותר מזה, לפני כן, נאמין בזה, אני לא בטוח שאנחנו מספיק מאמינים בזה. אנחנו לא מספיק מאמינים ביכולת החידוש הזו שקיימת בכל רגע, אפילו לא בכל יום, בכל שבוע, להרגיש בעצם התחדשות לגמרי. כאילו אדם נולד מחדש, מזל טוב, היום נולדתי, יש לי יום הולדת היום, אני עכשיו מתחיל מהלך חדש של חיים. אז יבוא האדם המפוקח במרכאות, תגיד, זה לא ריאלי, אתה, החיים בכל אופן רודפים אותך והחיים מלווים אותך, ואתה לא יכול להתעלם ממה שנעשה. אבל האמירה הזו שבעצם התשובה מאפשרת לאדם להתחיל חיים חדשים בכל רגע נתון, צריך לעבוד על זה, צריך להתפלל על זה, שנאמין בזה ונהיה מסוגלים לחיות את התפיסה הזו, וממילא באיזשהו דרך ליישם אותה, כמו שאמרתי קודם, באיזשהו מעגל של זמן שבאמת יהיה ריאלי מבחינתנו. למדנו, כן, חלק מהקבוצות פה, כן, שורחות, ביחס למה שכותב הרב קוק בהקדמה באורות התשובה, שמצוות התשובה היא קלה שבקלות. אז נכון שהיא גם קשה שבקשות, אבל היא קלה שבקלות, כי הרהור תשובה הוא כבר תשובה, נקודה. לא הרהור תשובה הוא חלק מאיזשהו תהליך של תשובה, אלא הרהור תשובה הוא כבר תשובה. ואז ציטטנו את מה שהרב קוק כותב בפרק ז' באורות התשובה, ששם הכותרת של הפרק היא הרהורי תשובה, ושם כותב הרב קוק ואומר, צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה, ולדעת שבהרהור תשובה בלבד מתקנים הרבה את עצמו ואת העולם. שמעתם? צריכים להעמיק, ואם הרב קוק כותב את זה, אז מסתבר לומר שהוא מבין שהעולם, כן, רוב העולם לא כל כך מאמין בכוחה של התשובה, בכוחה של הערעור יותר נכון. בכוחה של התשובה כן, עם תהליך ארוך ומייגע ומפרך. אבל להאמין שברגע, שנייה אחת אני פה, שנייה אחרת אני במקום אחר לגמרי. צריכים להעמיק מאוד באמונת התשובה. להאמין. כשכמובן האמונה הזו מתחילה באמונה שלנו בעצמנו, ביכולת שלנו לבחור, אמונה בבחירה החופשית, האמונה שאני מסוגל לשלוט בעצמי. הרי מה שקורה, היצר הרע הרבה פעמים מביא אותנו לאיזושהי נקודה, טוב, יש דברים שאני כבר רגילה כל כך הרבה שנים, ואני בת כך וכך, מה זה כבר היסטוריה, כן, רצופה וארוכה של הרגלים ושל מידות ותכונות, כן, וזה משהו מוטבע וזה לא משהו מושכל, איך אפשר בכלל לעשות מהפך ושינוי? וזה בעצם כמובן הנקודה שנובעת מכפירה שלנו ביכולת שלנו לבחור, ביכולת שלנו להגיד אני נמצאת עכשיו במקום אחר ממה שהייתי לפני רגע, לפני יום ולפני שבוע. וזה מה שכותב לנו הרב קוק, אני חוזר על הדברים ונמשיך הלאה. יסוד התשובה צריך לעולם להיות מונח על התיקון של האבא, ובתחילה לא ישים כל כך לעיקר מעכב על דבר העבר. נכון שהעבר הולך איתנו, נרצה או נרצה, כי אנחנו רוצים שהעבר ילך איתנו, כי זה חלק ממה שאנחנו נבנים ממנו, כולל ממה שנפלנו ולא הצלחנו, כי הנפילה עצמה כמובן היא מכשירה את האדם לעלייה נוספת גדולה ועצומה. והסיבה לכך, כותב הרב קוק, אם יבוא מיד לעסוק בתיקון העבר, ימצא הרבה מניעות ודרכי התשובה קשות, אבל כאשר אדם מתקן את מעשיו, הדבר מובטח שיעזרו מן השמיים גם על תקנת העבר. צריך לזכור שכשאנחנו מתחילים תהליך של תשובה, אנחנו לא לבד. הקדוש ברוך הוא מושיט יד לשווים, וככל שנאמין בעצמנו ונפעל ממקום שבו אנחנו מאמינים בצעד הקטן שאנחנו עושים, הקדוש ברוך הוא יוביל אותנו בסייעתא דשמיא הנכונה גם להצליח לתקן בעצם את העבר. כך כותב הרב קוק, רבי נחמן, סליחה, בליקוטי מוהר"ן בתורה רש עין ב', תורה מוכרת, היום אם בקולו תשמע. כותב רבי נחמן, זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום. כן, אומרים לאדם, תסתכל על היום, יש לך את היום, המשימה שלך היא לא משימה שבועית, לא שנתית, לא של עשור, אלא משימה של היום. השליחות שלך היא כאן ועכשיו. אתה עכשיו נוסע בדרך, השליחות שלך היא בנסיעה. הגעת ליעד, השליחות שלך היא כשהגעת ליעד, עם אותם האנשים שאתה פוגש, עם אותה פעולה שאתה פועל, שם השליחות שלך. אל תחשוב על עוד שעתיים, עוד שלוש, מחר, מחרתיים. אז נכון שאנחנו אנשים מתוכננים, וזה חלק מצורת חיים שאנחנו מורגלים בה, וזה בסדר, וזה לגיטימי, ואנחנו לא מסוגלים להיות בדור המדבר, שהוא לגמרי תלוש ולא יודע מה יהיה מחר. אוקיי, אנחנו אומרים את זה עם שתי רגליים על הקרקע, אבל מה שקורה במציאות בפועל, הרבה פעמים אדם חי, או שהוא שוקע בעבר, וזה בעצם האיזון למה שהרב קוק כותב, או שהאדם שוקע בעבר, כמו שכתב לנו הרב קוק באורות התשובה, או שאדם מרחף אל העתיד, או כל הזמן בוהה ותוהה מה יהיה ואיך יהיה וכו'. בא רבי נחמן ואומר, תתמקד בהווה המתמשך, כאן ועכשיו, במה שאתה צריך לפעול ולעשות. זה כלל גדול בעבודת השם, שלא ישים לנגד עיניו כי אם אותו היום. וכאן אני חושב שאפשר לבחון את זה בנקודת מבחן מאוד 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 אישית, שכל אחד מאיתנו יש לו לפעמים מה שנקרא איזושהי התעוררות למשהו מסוים, כן, בתפילה, בצניעות, בשבת, בכל מיני דברים כאלה ואחרים, הנהגות כאלה ואחרות, ויבוא האדם המחושב, כן, ויבוא ויאמר, זה התלהבות של הרגע. אז אתה אומר, זה התלהבות של נצח. אוקיי, גם אם נאמר לצורך העניין, באמת ההתלהבות הזאת תעבור. נכון, אני חותם בארבע ידיים שההתלהבות הזאת תעבור עוד שעה. אבל ההתלהבות של הרגע זה התלהבות של נצח. זה החידוש שצריך לראות את הדברים. ויש סיפור על רב שלמה קרליבך, הסיפור, שמעת את הסיפור הזה מאיזשהו יהודי, שסיפר שפעם אחת הוא הלך למקווה, רב שלמה קרליבך, ואז הוא רואה איזשהו יהודי שלא כל כך שייך למקווה, שבא לטבול במקווה. ואז הוא אומר לו, שלום עליך יהודי, כן, מה העניין? לא, מה זאת אומרת? באתי לטבול במקווה, הוא אומר לו, כן, אבל אחרי המקווה נדבר איתך. ואז הוא טבל במקווה, ויצא החוצה, ואז הוא מחכה לו כשהוא יוצא, הוא אומר לו, אולי בכל אופן, כבודו יסביר לי מה נפל עליך, כאילו היום לטבול מה זה קשור, כן, הוא גם לא בא לפני תפילה, אחרי תפילה, בא לטבול. ואז הוא אומר לו, תשמע, אני בתור ילד גדלתי אצל הרבי מרוז'ין, ואני בתור ילד זוכר כשהסתובבתי בחצר סביבו, הוא פעם שם עליי את הראש, את היד על הראש, ואמר לי, ילד חמוד, תקשיב טוב, מתי שיבוא לך לעשות איזה משהו כזה טוב, רוחני, תעשה, עד שאת שאלות, תעשה וזהו זה. ואז הוא אומר, היום בבוקר קמתי, ופתאום היה לי, בא לי, התחשק לי לטבול במקווה, למה ככה, לא יודע, בא לי לטבול במקווה. וזכרתי את מה שהוא אמר לי, אמרתי, אני הולך למקווה, בלי חשבונות. הרי אם כנים אנחנו, כמה אנחנו, כל אחד מאיתנו, מפספס בעבודת השם, בכל מיני דברים, כל מיני רעיונות שיש לנו, בגלל כל מיני חשבוינס, כאילו חשבונות שאנחנו עושים. כן, לא, אבל זה לא משתלב עם מה שאני רגילה, וזה גם לא מתאים עכשיו בדיוק לחברה וכו'. לא. צריך לבוא למקום כזה, להיות מסוגלים, לתת הערכה חשובה לכל התעוררות רוחנית שיש. מה שאני הגדרתי קודם, ההתלהבות של הרגע, התלהבות של נצח. כי זו האמת לאמיתה. כל רגע הוא נצח, הוא חיים, יש לו ערך ומשמעות של הדבר. נמשיך הלאה ברבי נחמן. אז זה כלל גדול בעבודת השם של עשרים נגד עולם, כי אם אותו היום כי אין בעסק פרנסה והצטרכותו, צריך שלא יחשוב מיום ליום, כמובן בספרים, וכן בעבודתו יתברך, לא ישים לנגד עיניו כי מותו היום באותה שעה. כי כשרוצים להיכנס בעבודת השם, נדמה לאדם כאילו מסע כבד, ואי אפשר לו לישא מסע כבד כזה. אבל כשיחשוב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו מסע כלל. אם אומרים לו לאדם, זה היום האחרון שלך, קדימה, תבחיל לעבוד. אז כמובן, זה מבהיל, מה זאת אומרת? כן. כך אמר רבי אלעזר לתלמידיו, שוב, יום אחד לפני מתתח. מה, הוא היה פסימי? חלילה וחס. לא, הוא היה מאוד אופטימי. אבל זו אמת לאמיתה. כי כל רגע שחולף, הוא כבר רגע שמת. אני יכול להחיות אותו או להמית אותו. המיתה זה לא רק במובן שהוא אומר לו, שוב, יום אחד לפני מתתח, כך צריך להסביר. בפשט, בדרך כלל מסבירים, או שאלו אותו תלמידה, אבא, אני לא יודע מה תעמוד. טוב, הנה חינם, יש את זה, תחזור בתשובה. עד 120, במתח הזה, כי אולי היום, אולי מחר, אולי עוד 100 שנה, אני לא יודע, אוקיי? אבל בעומק של הפשט, אומר רבי אלעזר לתלמידיו, שוב יום אחד לפני מתתך של היום, של הרגע, של עכשיו. זאת אומרת, כל רגע אתה יכול לחיות או למות. בידך הדבר. לחיות או, כן, להחיות את הזמן. ולכן המיטה המדוברת לשוב יום אחד לפני מיטתך, כמנה יום אחד לפני הנפילה או הירידה או נפילת המתח הרוחנית שלך. ולכן ודאי כל דבר שאתה מתעורר אליו, שוב ותנצל אותו. וזה מה שהוא אומר, רבי נחמן, יחשוב שאין לו רק אותו היום, אז לא יהיה לו מסע כלל. וגם דבר נוסף, שלא ידחה את עצמו מיום ליום, לומר, מחר אתחיל, מחר אתפלל בכוונה ובכוח כראוי וכיוצא בזה בשאר העבודות. גם זה אנחנו מכירים, כולנו מכירים את זה. עוד מעט, מחר, משבוע הבא, מראש חודש, אחרי החגים, אני אתחיל. למה אחרי? אל תאמר לך שפנה אשנה. למה? שמה לא תיפנה. מה פירוש שמה לא תיפנה? שני פירושים. בפשט הכוונה היא, שמה באמת יהיה לך אלף ואחד עיסוקים שלא יאפשרו לך להשיג את המטרה שיכולת להשיג קודם. זה הפשט של הדברים. כן? אל תאמר לך שיפנה שני, שמה לא תיפנה. אבל אפשר לומר בעומק הפשט שהכוונה היא כזאת. אומרים לאדם, תקשיב טוב, האדם באשר הוא עסוק וטרוד. אין אדם, מאז חטא אדם הראשון, כתוב בזיעת אפיך, תאכל לחם. זאת אומרת, נגזרה על כולנו להיות טרודים. באלף ואחד דברים. ולכן אומרים לאדם, אל תאמר לך שיפנה אשנה. כן, שמה לא תיפנה, מה שקצת קשה פרוזה, מה זה שמה לא תיפנה, כן? כי לא תיפנה בעצם. או שאולי הכוונה יותר לומר לאדם מסוים, יש אדם שהוא יותר עסוק, יותר תרבות, יותר... שמה אתה לעולם לא תהיה פנוי. אל תחכה לרגע שבו תגיד, טוב, כשיהיה לי זמן אחרי הלימודים, או אחרי העבודה, או אחרי, לא יודע, שאני אגמור איזשהו מהלך כזה או אחר, אני אתחיל איזשהו משהו רוחני, חיובי, שפתאום בא לי לעשות אותו. לא, כי שמה לא תיפנה. כי אתה תהיה כל הזמן תרוד ועסוק, ולכן כל זמן שיש לך הערה, נצל אותה ותתעורר ממנה. ומסיים רבי נחמן בסוף הפסקה שתי שורות האחרונות, כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו. כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. היום אם בקולו תשמעו, היום דייקה ואבן. אז אומר רבי נחמן בשורה האחרונה, יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי. זה מתחבר למה שדיברנו קודם, כן? ביחס אל העבר. אבל זה גם נכון ביחס אל העתיד. זה יום אחר לגמרי. צריך להאמין בזה. הנה, כולכם באתם לפה, לבית המדרש, ללימוד תורה, לחיזוק, לקראת ראש השנה. דבר נפלא, דבר מדהים, כן? כל אחד מדי יש לה מרות של החיים. אתמול ומחר, ומה תוכנה היום בערב וכו'. לא, צריך להיות בראש נקי לגמרי. אין לכן אלא את אותו הרגע בלבד, את אותו השיעור בלבד, את אותו הזמן בלבד. כי יום המחרת, כי השעה הבאה, כי הערב, זה כבר זמן אחר לגמרי. ולכן אדם צריך להתלמד, להיות מפוקס, מה שנקרא ממוקד מטרה, רוחנית בעיקר כמובן, על מה שהוא פועל ועושה באותה עת ועונה. אז זו הנקודה הראשונה שאנחנו יכולים ללמוד מתוך מה שראינו בדף שלפניכם, שבהחלט זה מאפשר לנו תשובה של כל רגע, של כל יום, שכל, גם אם אדם עכשיו ייזכר בעצמו פתאום במחר אחר הצהריים לפני ראש השנה, אוי וי, הגיע כבר ראש השנה ולא הספקתי כל מה שרציתי, להסתכל קדימה ולהבין שכאן ועכשיו זה זמן חדש, עולם אחר לגמרי. והמקום הזה כמובן זה מתוך מבט אלוקי רוחני, כי הרי גם הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הקדוש ברוך הוא מחיה את הזמן, את העולם. כשהשמש זורחת זה לא מכוח האנרציה השמש זורחת, אלא הקדוש ברוך הוא מזריח את השמש וגורם לה לשקוע ונותן לעצים לצמוח ולפרחים ללבלב וכו' וכו'. זאת אומרת, כל הדברים האלה הקדוש ברוך הוא בפועל עושה כל רגע. כל רגע רגע הקדוש ברוך הוא מחדש את המציאות. ולכן הזכות שלנו, כן, הגדולה, שיש בנו חלק אלוקה ממעל, שזה מלמד אותנו על יכולת ההתחדשות המתמדת שלנו כל יום וכל רגע. וזו הנקודה של התשובה שיכולה להיות בכל רגע. נתנו בכותרת תשובה של הרגע האחרון, אז כל רגע הוא אחרון ביחס לרגע עצמו, כן? וזו הנקודה שצריך להסתכל ולתת ערך וחשיבות, כן, לזמן, בלי קשר למה שאני סוחב עם עצמי, ובלי קשר לתוכניות העתידיות. אז זו הנקודה הראשונה, לפתוח דף חדש, ואני חושב שבוא נאמר, אנחנו יכולים במעגל של זמן, כן, כל יום, שמתעוררים מחדש, ולהגיד מודה אני לפניך, מלך וקיים, ולבוא לתחושה ולחוויה של איזושהי התחדשות, כן, שאני נולד ליום חדש, אחר, וזה קורה פיזית גם כן. אז צריך לזכור, הלכנו לישון מותשים, שעה כזו או אחרת, והיינו עייפים, והקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו עושה איתנו חסד, הנותן ליעף כוח, מחדש את הגוף שלנו, ועוד פעם, המטרה היא כמובן ההתחדשות בעיקר הפנימית, ולא להישאר רק במקום הזה, טוב, עכשיו יש לי כושר טוב ויש לי כוח פיזי כי ישנתי כמה שעות, אלא המטרה של ההתחדשות הזו היא בסופו של דבר להתחדשות, כן, פנימית ורוחנית. כן, ודאי. שוב, מה? נכון, זה בהחלט בפשט מדבר על לימוד, אבל כל החיים אנחנו לומדים, אוקיי? תורה זה דבר שהולך איתנו. כשאנחנו מדברים על לימוד תורה, יש לימוד תורה מול ספר, ויש לימוד תורה בחיים, אוקיי? כשדוד המלך אומר, ואנחנו אומרים את זה כל יום היום, נכון? אחת שאלתי מאת השם, שיבתי בבית השם כל ימי חיי. מה זאת אומרת? הוא רצה לשבת מול הספר כל הזמן? תשובה פשוטה, ודאי שכן. ונכון, מסתום דוד המלך ויתר על הרבה דברים כדי ללכת לבית הכנסת ולבית המדרש. אבל, ויש על זה מדרש בלי אבל, שאומר הפסוק, חישבתי דרכי ואשיב הרגלי לדותיך, שבכל יום ויום דוד המלך היה אומר, אני אלך למקום פלוני, למקום אלמוני, והיו רגליו מוליכות אותו לבית הכנסת ולבית המדרש. אוקיי? אז זה כמובן בפשט, אבל בעומק הפשט, וכך מבאר השפת אמת, אומר השפת אמת שדוד המלך לכל מקום שהוא הלך, זה היה בית הכנסת ובית המדרש, שבא מתוך מקום של חישבתי דרכי, ואז אשיבה רגלי ילדותיך. הייתי חושב שאני הולך למקום פלוני לעשות פעולה כזו או אחרת, ובעצם היו רגלי מוליכות אותי אל בית הכנסת ולבית המדרש, כי המקום שבו הייתי, גם אם זה בעבודה כזו או אחרת, או עניין כזה או אחר, זה היה בית הכנסת, זה בית המדרש. לכן, אשנה או לא אשנה, זה בעצם משמעות שנגזרת מתוך הלימוד לכל החיים. אוקיי, הדבר השני שנוכל ללמוד ולקחת איתנו, זה תאום ציפיות. שזה גם נקודה מאוד מאוד חשובה, התאום הציפיות בתהליך של תשובה, כאשר, אוקיי, באנו עכשיו לאיזשהו מצב שבו אנחנו מחליטים לעשות מהלך כזה או אחר, אנחנו חייבים לעשות תאום ציפיות. וכותרת המשנה כתבתי, אל תהי צדיק הרבה, הכרה ברצוי ובמצוי. אז יש פסוק בקהלת שמצוטט בשורה הראשונה במאורות הראיה, אל תהי צדיק הרבה. קהלת פרק זין. אומר שלמה המלך, אל תהי צדיק הרבה. כתוב גם אל תהי שר הרבה, אבל לא יהיה לנו זמן לעסוק בזה. אבל אל תהי צדיק הרבה. מה זה אל תהי צדיק הרבה? הרי גם משביעים את האדם, כך הגמרא בנידה אומרת, שמשביעים את האדם כשיוצא לאוויר העולם, תהי צדיק, לא פחות ולא יותר. אז מה זה אל תהי צדיק הרבה? אז כותב הרב קוק כך ואומר, אל תהי צדיק הרבה, ולא אל תצדק הרבה, אמר קהלת. בוא נגיד בעל פה, קודם כל מבחינת הפועל והשם עצם, כן? צדיק או תצדק? תצדק, הרב קוק יבאר לנו שמדבר פה על השאיפה, על המגמה. להיות צדיק זה בפועל. זאת אומרת, זה מדובר בעצם על פעולה או על שם עצם. אז שלמה המלך אומר, אל תהי צדיק הרבה. אני קורא עכשיו בהמשך דבריו של הרב קוק, לכל דבר יש ערך השאיפה וערך היציאה לפועל. זאת אומרת, בכל דבר יש לנו איזשהו רצונות, שאיפות ובפועל. מה שנקרא גם, כי אני גדרתי את זה בכותרת, רצוי ומצוי. אני רוצה ולא הכל יוצא. וזה בסדר, ברבון מוגבל כמובן, במצבים מסוימים שבאמת רציתי והשתדלתי וכו' וכו'. אבל המציאות היא שיש איזשהם שאיפות לאדם, כן, ובפועל ההגשמה יש בה, יש איזשהו פער. בא הרב קוק כאן ואומר לנו ומלמד אותנו שצריך להיות פער מובנה בין הרצוי למצוי. דהיינו, אני לעולם צריך לשאוף מעלה מעלה, מעבר למה שאני באמת חושב שאני מסוגל. אני צריך לשאוף, להסתכל תמיד למעלה, כמו שחזל אומרים, תראו את המשפט הבא, מי שאינו שואף להיות צדיק גם כן הרבה מערכו, הוא פוגם. שהרי חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשה למעשה אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. אז השאיפה למעלה. גם כאן הייתי אומר שהשאיפה צריכה להיות באיזשהו מידה סבירה. זאת אומרת, אני צריך לשאוף למעלה. כשאני אומר, אני רוצה להיות כמו אברהם, יצחק ויעקב, זה לא יעזור להגיד אמירות שכאלה בצורה מופשטת. אלא אני צריך לתרגם את זה. נגיד, אני רוצה להיות במידתו של אברהם, וללכת במידת החסד, במידת הגבורה של יצחק. לתרגם את הדברים באופן שבו אני אוכל לתת לעצמי איזושהי קריאת כיוון על השאיפה הזו. אבל השאיפה היא לעולם מעבר למה שקורה בפועל. לעולם יומר אדם, וזה הדגש כמובן, לעולם יומר אדם מתי יגיעו מעשה למעשה אבותיי אברהם ויצחק. הרצון צריך להיות תמיד למעלה, אוקיי? אומנם בפועל צריך כל אחד להכיר יכולתו וערכו. על כן אמר, אל תהי צדיק הרבה יותר מערכך, אבל בכוח תצדק הרבה ותחשוק לבוא למעלה היותר עליונה. זאת אומרת, האדם ודאי צריך לבוא למקום שבו הוא מכיר את מקומו ופועל מתוך ההכרה העצמית מה אני מסוגל ומה לא, מה אני יכול לדרוש מעצמי עכשיו באופן מעשי ומה לא. כל אחד מאיתנו יש איזשהו גבולות גזרה שהוא לא יכול לעבור אותם. יש לו מגבלה בכוחות, בכוחות הנפש, ביכולות הרוחניות שלו כאן ועכשיו, ולכן עבודת השם של האדם חייבת להיות מותאמת למקום שלו. כך למדנו את זה במסילת ישרים בתחילת פרק א', יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה, הוא שיתברר ויתאמץ אל האדם עבודה וכו' וכו'. אבל היסוד והשורש בדיוק מדברים על הנקודה הזו. יש מצד אחד עבודה מאוד ברורה, מובנית, שלב אחר שלב, לאן צריך אדם לשאוף ולהגיע. אבל מצד שני, עבודה צריכה להיות מושרשת, מותאמת ליכולת הצמיחה שלי, של כל אדם באשר הוא. זאת אומרת, עבודת השם של האדם צריכה להיות שלב אחר שלב, אבל מותאמת למקום שלו. אבל, ופה בא אבל מאוד מאוד חשוב, כיוון שהרבה פעמים אנחנו אוהבים את עצמנו, וזה טוב, וזה חייבים לאהוב את עצמנו, אבל יותר מדי, ומרחמים על עצמנו. לא, אני לא מסוגלת, וזה קשה, וזה יכול לגרום לי לנוגדנים, וכולי, וכל מיני אמירות כאלה שנאמרות, כן, בתוך תוכנו, שאנחנו יכולים לשמוע את עצמנו, אומרים את האמירות האלה, ועד כאן הצעתו של היצר הרע, שהוא חלק מאיתנו, הוא מאוד חכם, צריך לשמוע לו, אבל לא להקשיב לו, צריך לשמוע למה שהוא אומר, לקחת בחשבון את מה שהוא אומר, אבל לא להקשיב לו. זאת אומרת, לדעת שבהחלט יש דברים שאנחנו קופצים למים עמוקים, ואנחנו יודעים שאנחנו בעצם נוכל לבוא לאיזשהו מקום שאולי נרגיש צורך לקח צעד אחורה, שני צעדים קדימה, אבל לעולם אנחנו בהחלט נאתגר את עצמנו בעבודת השם. לעולם לא נשלים ונשב על זרי הדפנה בעבודת השם שלנו, אלא נהיה במקום שנחפש, שנברר, שנרצה תמיד להעצים את הקרבת אלוקים שלנו. זה נקודה חשובה, כמו אפשר לקחת על דרך המשל, הרי העולם הזה הוא משל לנמשל של העולם הבא, אוקיי? באופן יחסי כמובן, כי גם העולם הזה הוא נמשל. אבל מכל מקום לענייננו נאמר, כמו שבהרבה תחומים אדם רוצה להתקדם, כן, בהכשרה ובעבודה ובפרנסה, כל מיני דברים אחרים שאדם רוצה להתקדם, והוא לא שוקט על שמריו, אלא הוא משתדל תמיד להסתכל קדימה ולראות איך הוא יכול להתקדם ולהתפתח בתחום שבו הוא עוסק, ולכן ודאי וודאי ביחס לעולם הרוחני שלנו, שאדם צריך לבוא למקום שהוא לרגע לא עומד במקום, אלא תמיד הוא דואה כלפי מעלה, תמיד הוא שואף כלפי מעלה, ונמצא באיזשהו מתח בריא, חיובי, שמצמיח. וזה נקודה חשובה, צריך לזכור, לא להיבהל מהדבר הזה ומהמציאות הזו, שאנחנו צריכים לאתגר את עצמנו. זה מה שנותן את הערך המוסף לחיים. ההבנה שבעצם אנחנו לעולם לא הגענו לקצה. אין קצה בעולם הזה, ביחס לכל מיני תחומים שבהם אנחנו עובדים. אם ניקח דוגמה של מידות, של עבודה אישית, אז אין קצה. זה לא שאדם יכול להגיד לעצמו, זהו, הגעתי לטופ של המידה, ואני כבר מתוקנת בזה, ובוא נעבור למידה אחרת. באופן יחסי כן, אוקיי, אפשר להחליט. תיקנתי פחות או יותר, כן, אבל לדעת שזה פחות או יותר, כי תמיד יש יותר. תמיד יש יותר, תמיד יש לאן לשאוף ולאן להתקדם, וזה מה שנותן את העניין שבחיים. ואגב, מאיפה זה בא? מאיפה באה ההתחדשות הזו? מסיבה מאוד פשוטה, מפרגנת לנו. כי אנחנו לא, עדיין לא הגענו למצב שבו אנחנו מיצינו את הכוחות שלנו, אפילו לא בחצי. זאת אומרת, האדם לומד להכיר את עצמו יותר ויותר במהלך החיים, ויותר ויותר לדרוש מעצמו, יותר ויותר לאתגר את עצמו, באופן שזה בונה אותו יותר ויותר. ותוך כדי העבודה, אדם לומד להכיר את עצמו יותר, וזה אני חושב עיקר העניין של ההתחדשות הזו שיש לנו בעבודת השם. הזכרנו לאחרונה את מה שחזל אומרים, שצדיקים אלה מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ואשרנו וטוב חלקנו שכך, כן? כי עולם סטטי זה עולם שיש בו חידלון, כן? המציאות שבה אדם יש תנועה מתמדת, זה מציאות של חיים. קו ישר זה מוות, זה עין. המציאות של היש באה מתוך מציאות של רצו ושום, של עליות ומורדות, של אתגרים שאדם עומד בהם ומצליח בהם ומצליח להגשים את עצמו בצורה טובה יותר ויותר. כן. אני מבין מאיפה באה השאלה. השאלה הייתה שלכאורה מצינו שיש אמירות שנאמרות, ולא רק זה, גם אנחנו אומרים לעצמנו שיש מצב שאדם רוצה לחיות בנחת, כמו שהיא אמרה, בקו ישר, ובסדר, גם יאתגר את עצמו, אבל להיות, אוקיי, אז האמירה הייתה, כשאנחנו מדברים על אתגר, זה לא מתח שגורם לי לחוסר שלווה. ההפך הוא הנכון. זה סותר אם לא פועלים בצורה מאוזנת ונכונה. כמו שאנחנו יודעים ששכל ורגש הם סותרים אחד את השני. ואנחנו גם יודעים שמי שעובד רק עם הרגש, כולל באהבה ותפילה וכו' וכו', הוא מסכן. אוקיי? למרות שרגש לכאורה חונק את השכל, את הרגש, סליחה. אבל אם אדם פועל נכון, שכל ורגש, אין מאושר יותר ממנו. הרגש שלו הרבה יותר בריא. אוקיי? כשאני מדבר על מתח, והדגשתי, מתח בריא. לא מתח במובן כזה שאני עכשיו קוסס ציפורניים ואומר, וואי, מה אני עושה היום ומה, איך יכול להיות? אני נשארתי כמו שהייתי אתמול. לא. שגרת יומנו נשארת אותה שגרה. אלא יש כאן תודעה בראש, זה הנקודה החשובה. אולי זה טוב ששאלת השאלה הזו, שנהיה פרקטיים, אוקיי? ונהיה מעשיים. עכשיו, אין כוונת הדברים לומר שבכל רגע נתון אני שואל את עצמי מה אני עושה ברגע הבא, או איך אני מתחדשת מחר. ואיך אני מחדשת? בעוד חודש. בסדר? אלא זה לבוא למקום שבו אני שומר על שגרה, אבל מעמיק אותה. זאת אומרת, את אותם דברים שאני פועל ועושה, אבל אני פועל מתוך מקום יותר של חיבור, מתוך מקום של שמחה. מה זה שמחה? מה זה שמחה? שמחה זה חיוך מרוח על הפנים? שמחה זה ריקודים וצהלות? מה זה שמחה? הרי שמחה עניינה, וככה הרב קוק במוסר רביך מגדיר, שמחה, מילה אחרת מקבילה לשמחה, זה התחדשות. מתי אדם שמח? שיש לו התחדשות. אתה בא לכאן, אוקיי, לפני שעה, לא היה לי מעמד כזה, איזה התחדשות, נפלא לראות כמה מאות של בנות ששמחות בלימוד תורה, זה התחדשות, אין שמחה גדולה, זה שמחה גדולה, אוקיי, אז יש פה התחדשות, יש פה התחדשות, יש פה אמירה, שבעצם אדם לוקח דבר מסוים, הוא יודע לשמוח בו, הכוונה להתחדש על ידו, אוקיי, זה בעצם משמעות של שמחה, כן, הרי זה כמו שכתוב במועד, שאדם צריך לשמח את אשתו בתכשיטים או בכלים נעים וכו', אוקיי? מה זה? זה התחדשות, לקנות בגד חדש. ולכולנו, לקנות איזשהו בגד חדש, מידה חדשה, איזשהו לימוד חדש, כל דבר שיש לאדם, כן? אז זה בגדר של התחדשות, אז זה מוסיף לאדם שמחה. עכשיו, אם אדם חי בעולם של טבע וחומר, אז בחומר אין התחדשות. אבל אם אדם חי את הממד הרוחני של הטבע, אז כל הזמן יש התחדשות, כי המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. זה בדיוק הנקודה. כשאדם חי את החיים שלו, עוד פעם, בריאה טבעית אנושית, אז החיים לכאורה רק מצטמצמים, משנה לשנה, מעשור לעשור, אז אדם רק הולך ומצטמצם. אבל כיוון שאדם חי את החיים שלו בעיניים רוחניות, אז כל עשור הוא מתחדש. כל שנה יש לו התחדשות, כי יש לו התעצמות בנפש. זה בדיוק הנקודה החשובה שצריך להבין שעבודת השם, מה שהיא בעצם מזמינה לנו את ההתחדשות, את החוויה המתחדשת, אוקיי? זה כמו שנגיד עכשיו, כן, עזרת השם בקרוב אצל כולנו ובלי לחץ כמובן, נגיד בדוגמה של זוגיות, כן, בבניית בית. הרי גם בזוגיות המקום הזה שבו אנחנו לא נשארים בקשר שהיה לנו קודם, אלא אנחנו מתחדשים כל הזמן. עכשיו, מה זה מתחדשים כל הזמן? אנחנו לא עכשיו דנים בעומק בדברים כמו בנקודת ההתחלה, אלא הפוך, זה בניואנסים, אבל באופן כזה הקשר מתחדש. זה ברור, אין ספק. כל יום נישואים שחוגגים צריך לבחון מה התחדש בקשר, מה עמקנו קשר בינינו. עכשיו, עוד פעם, לא במהפכות, אלא בתהליך כזה שבעצם מביא את ההתחדשות הזו. וברגע שיש התחדשות, יש שמחה, יש אהבה. כי קשה לאהוב אחד את השני בלי התחדשות. מה לעשות? זה טבע האדם. אדם לא אוהב סתם. אהבה, המדרגה של האהבה הגדולה, של אהבה טבעית ועצמית, באה אחרי העבודה, כן, של צמיחה, של התחדשות וכו'. אוקיי, בואו נראה את המשך הדברים, נדלג על מה שכותב הרב קוק בשמונה קבצים, כן, שהוא מבדיל בין העניין המעשי לעניין המחשבתי, ונראה באורות התשובה, פרק י' למד ו', רק את שני המשפטים הראשונים, כשכותב הרב קוק שאדם רוצה להיות דווקא צדיק גמור, קשה לו להיות בעל תשובה, וזו אמירה מאוד משמעותית, לכאורה, מי לא רוצה להיות צדיקה, ולהיות צדיקה גמורה? אבל כשאנחנו מדברים ברמה המעשית, צריך להיות מפוקחים, כן? עם שתי רגליים על הקרקע והראש בשמיים. הראש צריך להיות בשמיים, הראש זה המחשבה. הרגליים זה המעשה, צריך להיות על הקרקע, כן? ואז כותב הרב קוק, אדם שרוצה להיות דווקא צדיק גמור, קשה להיות בעל תשובה, על כן ראוי לאדם שתמיד ישים אל ליבו את השאיפה להיות בעל תשובה, וזה מחזק את ההגדרה שהגדרנו שבוע שעבר, לבעל תשובה. בעל תשובה הוא בעל שאיפה. בעל תשובה זה לא האדם שעשה מהפך בחיים שלו, אלא בעל תשובה כל אחד מאיתנו, הלוואי עלינו, להיות בעלי תשובה. בעל תשובה זה בעל שאיפה. אדם שכל הזמן שואף ומסתכל קדימה ורוצה כמובן להתקדם בצורה נכונה, אולי בהערה שהעירה והיא נכונה וחשובה, מתוך מקום שאני שמח ומאושר עם המקום שבו אני נמצא, ואני יודע שיש לי עוד הרבה לאן להתקדם. זה המקום הבריא של עובד השם. אוקיי, אמרנו שבכל אופן יש רצוי ומצוי, ולפעמים אדם לא מצליח, גם אם הוא רוצה זה לא תמיד יוצא. ברבי נחמן וכותב בתורה רשכף ב' במשפט קצר, צריך להיות תמיד בשמחה. נו, ישר כוח. אבל מה עושים כשנופלים? ואפילו אם לפעמים נופל ממדרגתו, צריך לחזק עצמו בימים הקודמים שהיה מזריח לו איזו הערה קצת. מה פירוש? אז יש תמיד את האמירה, נפלתי, קמתי, שבע יפול צדיק וקם, כאילו אומר לאדם, תהיה אופטימי, לא נורא, נפלת, בסדר, תסתכל קדימה, קשור למה שדיברנו גם קודם וכו'. אבל פה רבי נחמן דווקא אומר לאדם, נפלת מהמדרגה שלך, תיזכר בימים הטובים. נו, ואז? להיזכר בימים הטובים, מה זה עושה לבן אדם? מה זה? מוטיבציה, מצוין. אז זה נותן לו מוטיבציה, ולמה זה נותן לו מוטיבציה? כי הוא נזכר שהוא מסוגל, שהוא יכול, או שהיו לו, היו ימים טובים מאלה. ואז הוא יוכל להגיד, במקום היו, יהיו גם ימים טובים מאלה. נו, עזרת השם. אבל אני חושב שאפשר לומר, אולי זה נכנס בתוך דבריכן, וזה הכוונתכן, זה שלהיזכר בימים שהיו קודם, זה נותן לו מוטיבציה, כי זה מגלה לו מי הוא באמת. זה מגלה לו בעצם את המקום הפנימי שלו. זה שהיו לו ימים טובים שהייתה לו הערה, זה אומר שהוא מונח שם, שלא בשמיים היא, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. ולכן האמירה הזו שרבי נחמן אומר, תיזכר בימים הטובים, לא רק להתרפק על העבר ולקבל משם כוחות ואנרגיות, אלא גם ובעיקר, תיזכר מי אתה באמת, ותיזכר בטוב שבך. הרי צריך לזכור, כל מעשה טוב שאדם עושה, מותיר רושם של נצח בנפש, נקודה. וצריך לדעת את זה. זאת אומרת, אם עשיתי איזשהו מצווה, לכן לא בכדי חז"ל אומרים, הקדוש ברוך הוא מקפח שכר של כל בריאה, על כל מעשה, על כל מחשבה, על כל דיבור. ולמה? כי זו מציאות, כי זה מותיר רושם בנפש. אז יכול להיות שאנחנו צריכים לעבור איזשהו תהליך ולהוריד כל מיני קליפות כדי להרגיש את הדבר הזה, אבל ודאי זה מציאות נתונה בנפש האדם. כן, אבל בוא נאמר, חטא זה דבר מקרי באדם, מצווה זה דבר עצמי באדם, אוקיי? ולכן החטא, אדם יכול וצריך להתנתק ממנו, ולא רק זה, הוא יכול לעבור תהליך שהחטא הופך להיות למשהו טוב, כמו שתשובה מאהבה שהופכת את החטא לזכות. בואו נסיים במה שכותב לנו כאן הרב קוק בפרק י' ג' פסקה ת'. נקרא רק את המשפטים המודגשים, הזמן קצר. אל יבהל אדם מפני המניעות שיש לו על התשובה, ואפילו כשהוא יודע בדעתו שאינו יוצא ידי חובתו. כן? מה שקורה ברוב בני אדם שהתחילים איזשהו תהליך, למחצה, לשליש ולרביע, ואתם שומעים איזשהו קול לא שווה, לא כדאי, מה זה, תראי מה שרצית ולא הצלחת. אז כותב הרב קוק ואומר, אל יניח בלבבו שום חלישות דעת הגורמת להקטין יקרת ערכה של התשובה, ואין ספק שמתוך ההשלמה בכל מה שאין לו מניעות, יזכהו השם בך לתקן בכי טוב גם את הדברים שיש לו עליהם מניעות גדלות שאי אפשר לו לנצחם. זאת אומרת, בעצם האמירה הזו אומרת, אנחנו צריכים להשתדל במידת האפשר ולדעת להעריך כל השתדלות. ואגב, זה לא סתם אמירה, אלא זה אמירה כי זה מה שהקדוש ברוך הוא בוחן. הקדוש ברוך הוא כל מאמץ של כל אחד מאיתנו, גם אם הוא עשירית ממה שצריך לעשות, לא בתור אמירה שלכתחילה כמובן, אבל בתור מציאות עובדתית, קשה לי עכשיו, אני רוצה ולא מצליח הכל, ואז יכולים לשמוע את המקום הזה של היצר הרע שאומר לאדם, טוב, אז תרפה. לא. המקום הזה שבו אדם אוחז במה שהוא מסוגל, זה מביא אותו למקום גבוה יותר ולמקום טוב יותר, כן, שהקדוש ברוך הוא יסייע בידו גם להשיג ולהצליח במה שהייתה לו, שהיה לו מניעות. ואולי, כך אפשר לפרש, לא אולי, כך הרב קוק מפרש במקום אחר, באורות התשובה, זה את האמירה הידועה שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים לא יכולים לעמוד. אז אפשר לקחת את זה לכל אדם ולומר, אני באופן אישי בעל תשובה וצדיק. זאת אומרת, יש דברים שהם זורמים לי, אני עושה אותם חלק, לא, הניסיון לא כזה גדול בשמיים, הוא היה פעם גדול, אבל היום אני כבר מצליח וכובש את הדבר. בהקשר הזה אני צדיק, לא רק צדיק, צדיק, אוקיי? אבל יש דברים מסוימים שאני בגדר של בעלי תשובה. בעל תשובה יש מין רצו ושוב כזה, כן, לא, מצליח, לא מצליח, חצי, רבע, הכל. אומר הרב קוק, כל אחד מאיתנו צריך לשנן את המשפט הזה לעצמו. במקום שבעלי תשובה עומדים, במקום שאתה בנפש שלך עומד בתור בעל תשובה, המקום הזה הרבה יותר גבוה מהמקום שכבר כבשת והצלחת. ועד רבה, תן קרדיט לעצמך, והלוואי עלינו בעלי תשובה להיות בעזרת השם בעלי שאיפה, מתוך אמונה באמת בכוח שלנו לשנות ולהשתנות, ומתוך אמונה שבעצם בכל רגע נתון הוא עולם בפני עצמו. שנה טובה ומבורכת.